מאחר ואנחנו עכשיו לומדים את הספר הראשון בתורה ובתנ״ך בכלל ובכתבי הקודש בכלל, אז עלינו לקבוע לעצמנו כמה נקודות יסוד, מספר נקודות יסוד שיסבירו לנו במה אנחנו עסוקים. ראשית כל, אנחנו עסוקים בספר שאין לנו שום מושג על מה הוא מדבר. שום מושג. אני לא מדבר רק על בראשית, אני מדבר על כל התנ״ך כולו. אין לנו מושג על מה הספר הזה מדבר. מסיבה פשוטה, הספרים האלה נכתבו בתקופה ומעבירים תכנים מתקופה שהאופי שלה שונה באופן מהותי מהתקופה שלנו. כלומר, מה שעושה את הכתבים האלה שונים מהעולם שלנו, זה לא עתיקותם, שהם בני אלפי שנים. התורה נמסרה לנו לפני 3,300 שנה על ידי משה רבנו. אלא התוכן של הדברים האלה בתקופה שבה הם נאמרו. כן, מה אתה רוצה? זה שאלה על גבי מה שאני רוצה לומר. אז תן לי קודם כל לגמור מה שאני רוצה לומר, ואז נתייחס לשאלה שלך. בסדר? אולי תזכיר לי אותה אחר כך. קודם כל תן לי להסביר. כן, אם כך, אנחנו עסוקים בטקסט שביסודו הוא נבואה. הנבואה, דבר השם אל האדם. הנבואה פסקה. אין לנו היום נביאים. וזה לא רק היום, זה כבר די הרבה זמן. זה כבר בערך 2,400 שנה שהנביאים הפסיקו לדבר. לא רק שהם הפסיקו לדבר, אין נביאים. אם כן, אנחנו בעולם שונה, שבו הקשר הבלתי אמצעי בין הבורא לבין הנברא פסק מאיתנו. אחד הדברים הבסיסיים ביותר שיש להבין כדי לדעת מהי נבואה, זה לדעת שהנבואה פסקה. אין יותר נבואה. ומאחר והנבואה פסקה, אז יש לנו קושי להבין על מה היא מדברת. זה לא רק שעצם התופעה של הנבואה פסקה, גם העולם שבו הנבואה הייתה, הוא עולם שונה מעולמנו. כלומר, ערכי החיים הם אחרים. אני רוצה להביא מספר דוגמאות רק כדי לקרב את זה קצת אל השכל. למשל, עבורנו זה מאוד חמור לעבוד עבודה זרה. דבר כל כך חמור שגם הוא לא יעלה על הדעת. זאת אומרת, בהכרה היהודית המצויה אין נטייה ליהודי לעבוד אלילים. לא מצוי. מה כן יכול להיות? שיהודי ישמע יקבל לשון הרע. לשון הרע, הגמרא אומרת, זה יותר חמור מעבודה זרה, מגילוי עריות, שפיכות דמים וכפירה בעיקר גם יחד. אז מה יותר חמור, עבודה זרה או קבלת לשון הרע? לכאורה, קבלת לשון הרע זה יותר חמור, לפחות מצדדים מסוימים, מאשר עבודה זרה. עכשיו, ברור שאם אנחנו נעלה על הדעת שחס ושלום אחד הצדיקים הגדולים שבתוכנו נכשל באיזושהי עבירה. חס ושלום, אבל זה יכול לקרות, לפעמים יש. האם אנחנו נעלה על הדעת שאחד מהגדולים שבתוכנו ייכשל בעבודה זרה? התשובה היא לא. האם ייתכן שאחד מהגדולים שבתוכנו ייכשל בקבלת לשון הרע? התשובה היא, לצערנו הרב, כן. כלומר, זה בתחום האפשרות שלנו להעלות על הדעת. בסדר, אתה יכול להוריד את זה. כן. אנחנו יכולים להעלות על דעתנו ש... לא, אתה יכול להשאיר את זה פה, כלומר, באזור. כן. פה למשל, הנה, זה בסדר. תודה. כן. אנחנו יכולים להעלות על דעתנו דבר כזה. מפתיע מאוד, בימי התנ"ך היה בדיוק הפוך. שאחד מגדולי האומה יקבל לשון הרע, לא עלה על הדעת בכלל. כן? על דואג שאמר לשון הרע לשאול והכשיל אותו באיזושהי צורה בלשון הרע, לא מרצונו, הכתוב אומר דברים חמורים ביותר, אין לו חלק לעולם הבא, אין לו זכר בעולם. לעומת שלמה המלך, שבנה את בית המקדש, היה נביא, נגלה אליו השם פעמיים, נביא, ובסוף ימיו הוא עבד עבודה זרה. כלומר, מה זה עבודה זרה? זה לא שהוא בדיוק הלך והקריב למולך, כן. אז הוא נתן לנשים שלו לעשות את זה. נשים של אדם צדיק כמו שלמה הם. אתם מבינים שערכי החיים הפוכים לגמרי מאשר אצלנו. תן דוגמה אחרת. אם אני אשאל יהודי דתי ירא שמיים, אני אשאל אותו, תגיד, מה הדבר שאתה מצפה לו? מה הדבר שאתה משתוקק שיקרה לך? מה הוא יגיד לי? אני מאוד מקווה שכל מאמציי יעלו יפה ואני אזכה לחיי העולם הבא. נכון? עולם הבא זה מאוד חשוב בהכרה הדתית של ימינו. בימי התנך, לא יודע, חיפשתי מבראשית עד סוף דברי הימים, לא רואים שזה מטריד מישהו. זאת אומרת, זה לא שהם לא האמינו בעולם הבא, אבל זה לא היה מרכז ההכרה. כן, כלומר, היו דברים אחרים שהעסיקו את האנשים. האם יהיה לי בן שימשיך לחרוש את השדה שלי? זה הרבה הרבה יותר חשוב מאשר חיי העולם הבא. תשאלו יהודי דתי היום, מה אתה מעדיף, עולם הבא או בן שימשיך לחרוש את השדה שלך? מה הוא יגיד? לא יודע, לחרוש שדה? מה, הוא לא לומד בכולל? כלומר, יש ערכי החיים השתנו. עכשיו, זה לא בגלל דברים מקריים, אלא זה, יש הבדל בין עולם שבו הקדוש ברוך הוא מצוי אל האדם, נמצא באינטימיות איתו, ביחס ישיר, לבין עולם שבו אין היחס הזה. גם בתחום הכפירה. בימי קדם, בימי התנך, התקופה שאליה שייך הספר הזה, שאנחנו לומדים עכשיו, ספר התנך, אנחנו רואים שיש לעומת עובדי השם, לעומת הנביאים, יש עובדי עבודה זרה. חמור מאוד. אין אפילו רבע אתאיסט אחד. מה, לא חשבו על זה? קצת יצירתיות? אתאיזם קצת, משהו? לא, לא יכול להיות. בימי התנך, מה? האתאיזם איננו עולה על הדעת. מדוע? כי הוא סותר את המציאות. הנוכחות האלוהית היא כל כך ברורה, שלא יעלה על הדעת לומר אין אלוהים. זה פשוט שטות. הסותרת את המוחש. אתם מבינים עד כמה, אם כן, אנחנו צריכים לשים לב, כשאנחנו רוצים להבין מילה אחת בתנך, להבין באיזה הקשר היא נאמרה. אז ממילא, נשאלת השאלה הגדולה, בשביל מי נכתבה התורה הזאת, אם כך? או? היא זקוקה לתרגומים. עכשיו אני רוצה להוסיף עוד נקודה שמקשה מאוד על הבנת התנך. והיא שרוב המושגים שמוזכרים בתנך, מובנים היום, הועברו אל התרבות הכללית, ומובנים היום דרך הפירוש הנוצרי למושגים האלה. כלומר, כשהיום אתה מדבר במסגרת התרבות המערבית, שמקיפה לצערנו גם אותנו, אתה מדבר על מושגים כמו אלוהים, מצווה, נשמה, חטא, קדושה, וטומאה, טהרה, יופי, צדק, מוסר, והבאתי ככה מהר. ויש עוד הרבה מושגים כאלה. כל המושגים האלה מובנים היום לפי הפרשנות הנוצרית שלהם. וזה חדר עמוק לתוך היהדות. לכן אנחנו צריכים לעשות עבודה גדולה מאוד של שחזור המשמעות המקורית של המושגים האלה בעולם שבו הם נאמרו. אז תביני, יש לנו כבר שני מסכים. א', להבין את העולם שבו הדברים נאמרו, כי הם נאמרו בשפת הנבואה. ב', להתגבר על הפרשנות שהשתרשה אצלנו בעקבות ההשפעה של הנצרות. שהיא אגב, במידה רבה, תולדה של הפסקת הנבואה. אם כן, יש לנו פה שני מחסומים גדולים. אפשר להוסיף איזה מחסומון שלישי, זה שמאחר ואנחנו דוברי עברית, אז אנחנו חושבים שאנחנו מבינים את העברית של התנ"ך. והרבה פעמים אותם המושגים הם בעלי משמעות שונה לגמרי בשני העולמות, ואפילו כעברית זה לא זה. כן? אז זה המחסומון השלישי. עכשיו, אז לכן יש לנו פה הרבה עבודה, ואני שואלת השאלה, מהי הפרשנות האמיתית של התנ"ך? כלומר, איך אנחנו יכולים לשחזר את המשמעות המקורית? ברור שגדולי רבותינו במהלך הדורות נתנו לנו פירושים על גבי פירושים. ואז נשאלת השאלה, למי נכתבו הפירושים האלה? למשל, אנחנו רואים על פסוק אחד במדרש, חמישה פירושים. יפה מאוד, סימן שיש חמישה אופנים להבין את הפסוק. אחר כך אנחנו רואים ברש"י, שרש"י מביא את הפירוש הרביעי והחמישי, או הראשון והחמישי. מה קרה שרש"י בחר מתוך כל הפירושים של הדורות, דווקא זה וזה? או לפעמים רש"י מביא פירוש מחדש משלו. כנראה שרש"י הבין משהו האמת, שכל דור ודור זקוק להבנה שלו לסוג מסוים של פירוש. אז יש לנו פה עבודה נוספת, להבין מה הפירוש של הפסוקים האלה עבור הדור שלנו, שאנחנו אפילו גם כבר לא הדור של רש"י. כלומר, עברו איזה 900 שנה מאז. אז אנחנו, יש לנו עכשיו עבודה, להבין מה רש"י התכוון, ולמה אנחנו צריכים להבין אולי אחרת. כן? כלומר, זה עבודה מאוד גדולה. אבל אז נצטרך באמת להבין מהו הפירוש המקורי של הדברים. טוב, אין ברירה. אם אנחנו רוצים להבין, למשל, אם אני אתייחס למחסום הראשון, שהוא המחסום של הנבואה, אנחנו צריכים לחפש בתוך הספרות שלנו איפה שרידי הנבואה, איפה שוקעה הפרשנות הנבואית לפסוקים. והתשובה, בספר הזוהר. כלומר, ספר הזוהר משמר בצורה של, כלומר, של שימורים, את מה שפעם היה חי בקרבנו. ולכן יש, הזוהר יכול לעזור להבין את התורה, לא במקרה הוא כתוב לפי סדר הפרשיות, ספר הזוהר. אבל אנחנו לא נלמד פה את הזוהר, אנחנו לא לומדים פה קבלה, אבל אנחנו צריכים להבין ששמה השתמרה המסורת הקדומה. זה לא סותר כמובן את כל מה שהתחדש במהלך הדורות. אז צריך להבין את זה. עוד הקדמה חשובה. הספר הזה, שהוא ספר קדוש, נלמד, או נקרא על כל פנים, בעולם כולו. אין לך מקום בעולם שבו לא תמצא את הספר הזה. זה רב המחיר הבינלאומי. בכל כפר נידח, בכל מקום בעולם, תמצא את ספר התנ"ך. אז יש מיליארדי בני אדם שקוראים את הספר הזה. איך הם מבינים אותו? אם תשימו לב, הם מבינים אותו אחרת מאיתנו. יש כל מיני פרשנויות. והשאלה היא, מהי הפרשנות הנכונה? מה התשובה? שלנו נכונה. ואני אסביר למה. כי אחד הדברים שצריך לשים לב, שהתורה היא לא חוכמה. התורה היא דיבור. יש מישהו שמדבר, וידבר השם אל משה לאמור. אם התורה הייתה חוכמה, אז חוכמה היא עומדת בפני עצמה. מי שזוכה להבין, זוכה. מי שלא זוכה, לא מבין. למשל, חוקי פיזיקה. אתה צריך פשוט להיות איש מדע, דייקן, לעשות ניסיונות, להשתמש בשיטות נכונות. אתה מגיע לאמת או לא מגיע. אבל אם מדובר בדיבור, המשמעות האמיתית של כוונתו של המדבר כוללת את השאלה אל מי הוא יפנה את דבריו. כי כשאני מדבר עם פלוני, הוא מבין, אני מפנה את דבריי אליו מתוך הנחה שיש לו אישיות מסוימת. הוא מישהו פלוני ולא אחר. ולכן, כשמישהו עומד מן הצד ושומע את השיחה שלי עם מישהו, ורוצה לפרש את דבריי, יש יותר סיכוי שהוא יטעה, מאשר אותו אדם שהדברים אליו הופנו. במובן מה שאני אומר, נכון? כלומר, אם, למשל, אחד אומר לחברו, תעשה לי כוס תה, אבל כמו שאני אוהב. עכשיו, מי שפניתי אליו, מן הסתם, אני מניח שהוא יודע איך אני אוהב. מישהו אחר, שלא מכיר אותי בדיוק, ואת ההרגלים שלי ואת האישיות של השומע, הוא יתחיל לתת כל מיני פרשנויות, והסיכוי הגדול ביותר זה שהוא יטעה. ואז צריך פה לשאול את השאלה, למי התורה הופנתה? מהי הזהות האנושית שאליה הדברים האלה הופנו? ואני אגלה לכם סוד. התורה ניתנה לעם ישראל. ולכן, דווקא בישראל יש סיכוי שתימצא ההבנה האמיתית של התורה. נאמר את זה כך. כשרומאי לומד תורה, נקרא לו לצורך העניין קווינטוס, קיוס אנטונינוס. זה שם אפשרי, כן? יש כמה אפשרי, כן? כשהרומאי לומד תורה, מה הוא יעשה מזה? באיזושהי צורה, דרך פילטרים שונים, זה יהפוך להיות הנצרות. כשערבי לומד את התורה, אז על ידי כמה פילטרים זה יהפוך להיות הקוראן, האסלאם. ואני לא מדבר פה על תת מחלקות של נצרות ושל אסלאם. כשאדם השייך לתרבות הכללית בכלל יקרא את התורה, זה יהפוך להיות הומניזם. וכאשר יהודי קורא בתורה, יש סיכוי שזאת תהיה התורה. מובן מה שאני אומר? הדברים מפורשים בספרי. הספרי אומר על הפסוק, השם מסיני בא, וזרח מסעיר לעמו, הופיע מהר פרן, ואתה מרבבות קודש, ממינו אש דת לעמו. מסביר הספרי כך, השם מסיני בא, סיני זה לשון הקודש, וזרח מסעיר זה לשון רומי, הופיע מהר פרן זה לשון ערבי, ואתה מרביבות קודש, זה לשון ארמי. כלומר, שהקדוש ברוך הוא דיבר בהר סיני בארבע שפות. דיבר בלטינית, בעברית, בארמית ובערבית. זה השפות שהקדוש ברוך הוא דיבר בהר סיני. הקדוש ברוך הוא דיבר בלטינית. מעניין, וזה תרגום בדיוק. עכשיו, מה זה אומר? שאותה תורה נשמעת בעולם. שומעים אותה. בני אדום, בני ישמעאל, בני ארם, הם שומעים. אבל אם אתה רוצה לדעת מה התורה התכוונה, ממשיך הכתוב ואומר, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. לכן אתה רוצה לעמוד על עיקר הכוונה, אתה צריך ללמוד דרך בני ישראל. עד כאן מובן. הדבר הזה מבואר ברשי. רשי, אתם זוכרים מה כותב רשי על בראשית ברא? לא נכון, זה לא שבוד. מה? יפה. מה שאתה ציטטת זה ההקדמה של רש"י לתורה. אני מדבר על פסוק בראשית ברא. אז בראשית ברא אומר רש"י כך. אין המקרא הזה אומר, אלא דורשני. כלומר, מה הקושיה של רש"י? בראשית ברא, אז בראשית מה? לא כתוב בראשית של מה. בראשית. אם היה כתוב בראשית, בסדר, אבל בראשית, אז זה עוד בראשית משהו. אז לכן אומר רש"י, לא בא הכתוב הזה, אין המקרא הזה אומר אלא דורשני, ואז הוא אומר כמו שדרשו חז"ל, ואז הוא מביא שני פירושים. בראשית, כלומר בשביל ראשית, ברא אלוהים את השמים ואת הארץ. מה זה בשביל ראשית? או בשביל התורה שנקראת ראשית דרכו, או בשביל ישראל שנקראו ראשית תבואתו, ברא אלוהים את השמים ואת הארץ. עד כאן רש"י, לפי איך שרגילים לנקד אותו. אבל אפשר גם לנקד את דברי רש"י באופן קצת שונה. ככה מסביר הרב רוטנברג, זכרונו לברכה, רב של עדת ישורון בפריז, מסביר את זה לרב אשכנזי, לא צריך לקרוא ככה, אין המקרא הזה אומר אלא דורשני נקודותיים, כמו שדרשו חז"ל נקודותיים, בשביל התורה שנקראת ראשית פסיק, בשביל ישראל שנקראו ראשית פסיק. נקודה. אלא צריך לקרוא את זה כך. אין המקרא הזה, למה הכוונה כשאומרים המקרא הזה? כל התנ"ך כולו. הרי זה התחלת התנ"ך. אין התנ"ך כולו אומר, אלא דורשני כמו שדרשו חז"ל. כלומר, צריך, אם אתה רוצה להבין אותי באמת, אתה צריך לדרוש אותי כמו שדרשו אותי חז"ל. וזאת למה? בשביל התורה שנקראת ראשית, היא בשביל ישראל שנקראו ראשית. כי התורה ניתנה בשביל ישראל, לכן דווקא ישראל, דהיינו חכמי ישראל, הם יגידו לך איך להבין את התורה. כלומר, בעוד שבאוניברסיטה או אצל אומות העולם, כשקוראים את הטקסטים האלה, לומדים את זה כמו שלומדים את שייקספיר. דהיינו, הגיע אלינו איזה טקסט מעניין ואנחנו צריכים לתת לו פרשנות. כלומר, יש לנו פה משהו לפענח. כשאנחנו לומדים את זה, אנחנו בפנים. זה הועבר אלינו. לכן זה מדבר בשפה שלנו. אמנם יש כל המחסומים שדיברתי עליהם מקודם, אבל בסופו של דבר, אנחנו מי שהכתוב הזה הופנה אליו. ולכן אנחנו, דהיינו חכמי ישראל ועם ישראל כולו, מפרשים את הפסוק הזה ויודעים שזאת האמת. רק שצריך ללמוד איך לומדים. עד כאן ברור? עוד הערה טכנית. אני מצטער שאני היום כל כולי בהקדמות. אבל אין ברירה. כשאנחנו לומדים פסוק, וזה יהיה כלל שכמעט כלל פלדה בלימוד שלנו, כשאנחנו לומדים פסוק, אנחנו לא יודעים מה הפסוק הבא אומר. אנחנו לא למדנו את הפסוק הבא. אנחנו עדיין רק בפסוק הזה. ולכן אנחנו לא יכולים להקשות או לתרץ מכוח הפסוק הבא, לפני שלמדנו מה שהפסוק הזה אומר מצד עצמו. אחר כך תלמד את הפסוק הבא, ואז תראה באיזה מידה הוא מאיר על הפסוק הראשון. אבל הפסוק הראשון צריך להיות מובן מצד עצמו. זה כלל גדול. מה? וזאת למה? בגלל שכשהפסוק הראשון נאמר, עוד לא נאמר הפסוק השני. התורה היא שלמה, בוודאי. והתורה יש לה גם סדר של ההופעה. למשל, אם תכתוב ספר תורה ותבלגן את סדר הפסוקים, ספר תורה פסול. נכון? סימן שהתורה ניתנה על דעת זה שתקרא את הפסוק הראשון קודם. נכון? זאת אומרת שהפסוק הראשון פועל אצלך פעולה עוד לפני שקראת את הפסוק השני. אני רוצה לדעת מהי הפעולה שזה עושה עליי. הפסוק הראשון. ואז אני אבין יותר מה הפסוק השני רוצה לומר. ואז אני אקרא עוד פעם מתוך ידיעת הפסוק השני, ואז אני אקרא את הפסוק הראשון אחרת. ואז אתה נוגע כאן בנקודה יותר עמוקה. והיא שהתורה ניתנה על דעת זה שנקרא אותה מספר פעמים, ובכל פעם ופעם תתחדש לנו הבנה חדשה. מבין מה שאני אומר? יש לי הוכחה על זה מרשי בסוף פרשת נוח, שאומר את זה שחור על גבי לבן. בסדר? מה? בסדר, אם תרצה בזמנך החופשי תעיין שם, אולי נגיע לשם הערב, אני לא מאמין, אבל יש סיכוי, בכל זאת. מה זה אין מוקדם ומאוחר בתורה? אין מוקדם ומאוחר בתורה, הכוונה?
כפשוטו.
אין מוקדם ומאוחר בתורה, הכוונה כפשוטו, שהפסוקים אינם, לא נכתבו לפי סדר הזמנים של התרחשות המאורעות, אלא לפי סדר אחר. כלומר, אם אתה רואה שכתוב בתורה דבר מסוים ואחרי זה דבר שני, זה לא אומר שהראשון קרה לפני השני. זה מה שזה אומר אין מוקדם ומאוחר בתורה. מה עם לימודים על פי ניתוח ספרותי, נתונים מדעיים? איך אומרים? חזה להצטרופה. ראוי להצטרף. כלומר, ודאי אתה נעזר במילון. איך תדע מי כתב את המילון הזה? כן? אולי זה אפיקורוס שכתב את המילון? בסדר, אתה משתמש בנתונים מדעיים ואחרים. רק השאלה היא, מה ההיקף ומה המרכז? זה בהיקף. עכשיו, ההיקף הזה יכול להיות לפעמים חשוב מאוד, יאיר לנו הרבה את הפנים. רק זה היה שהוא היקף. בסדר? כן. אתה אומר ככה, איך התורה רלוונטית עבור עולמנו האתאיסטי? התשובה זה בדיוק זה. מאחר והעולם שלנו הוא אתאיסטי, התורה היא התשובה לאתאיזם. כלומר, בעוד שבימי נתינתה התורה הייתה תשובה לאלילות, בימינו היא תשובה לאתאיזם. מבין? ויתכן גם שהיא תשובה לעוד כמה דברים היום, okay? שלא כעת נפרט אותם. עכשיו, יש עוד כמה עקרונות, אני מקווה שאני לא שוכח פה כלום. לא רק שכשאנחנו לומדים פסוק, אנחנו לא יודעים את הפסוק השני, אנחנו גם עוד לא יודעים את הסוף של הפסוק כשאנחנו לומדים את תחילת הפסוק. עוד דבר, וזה דבר מפתיע ביותר, והוא שכדי לדעת, וזה עיקרון, הייתי אומר, עיקרון עמוק, מהפכני ונועז, כדי לדעת מה שהתורה אומרת, צריך לקרוא בתורה. אני יודע שזה בלתי נסבל מה שאני אומר, אבל יש בזה הרבה מן האמת. כלומר, הרבה פעמים אנשים יגידו לך, התורה סוברת ש... כן, מניין לך? מה, אתה לא ראית את הזקן שלי? את רוחב השוליים של הכובע? איך אתה בכלל שואל שאלות כאלה? אז התשובה היא, לא, אנחנו רוצים לדעת. פעם מישהו היה, נתן הרצאה שלמה כדי להסביר שמה שכתוב שמרים הייתה נביאה, כתוב, ותיקח מרים הנביאה, אחות אהרון, זה לא, היא הייתה אישה, זה לא שהיא הייתה באמת נביאה, אלא הכוונה שהייתה יראת שמיים וצדקת וכו', נתן הרצאה שלמה לדבר הזה. בסוף היה יהודי פשוט, בסוף השיא אומר, אבל כתוב שהיא הייתה נביאה. לא, אז היא הייתה נביאה, מה לעשות? או משהו כתוב, וירא השם כי שנואה לאה. אז יש, מישהו נתן דרשה, זה לא שהיא הייתה שנואה, אבל כתוב שהייתה שנואה. אתה צריך להבין מה זה שנאה. אתה לא יכול להתעלם מן המילה. אתה יכול לתת פרשנות למילה שנואה. אז צריך מאוד לדעת שאנחנו בעיקרון מפחדים מן הפסוקים. הפסוקים הם משמעותיים עבורנו. עוד דבר אחרון, אני חושב שזאת תהיה הקדמה האחרונה. כשאנחנו לומדים תורה שבכתב, אנחנו לא לומדים תורה שבעל פה. כשאנחנו לומדים תורה שבעל פה, אנחנו לא לומדים תורה שבכתב. אחרי שגמרנו ללמוד תורה שבכתב ותורה שבעל פה, אנחנו עושים עבודה חדשנית ומחברים בין שתי התורות. אז צריך לדעת שאין לנו להיבהל מהבנת הכתוב כפי שהוא כתוב בגלל שהתורה שבעל פה אמרה משהו אחר. למשל, אדם שמוציא את העין של חברו, מה צריך לעשות לו? להוציא את העין? מה השתגעת? זה אכזריות. בשולחן ערוך לא כתוב ככה. כתוב שהוא משלם. כמה משלם? איך מעריכים עין? זה כבר שאלה אחרת, אבל משלם. מה, להוציא לו את העין עם כפית? מה השתגעת? או עם מקדחן, לא יודע. תחשוב, מה נמצאים? כן? אבל בתורה כתוב שכן מוציאים לו את העין. עין תחת עין. כאשר ייתן מום באדם, כן יינתן בו. לא עושים פה חשבונות. עכשיו אני רוצה להבין. האם אני צריך לעשות מאמצים להסביר שכשהתורה אמרה עין תחת עין, היא בעצם התכוונה לממון או לא? אם אני אצטרך לעשות מאמצים כאלה, זה יכביד עליי מאוד. כי זה גם לא תמיד ישכנע. יותר פשוט להגיד, התורה שבכתב אמרה להוציא לו את העין, התורה שבעל פה אמרה לו להוציא את העין. זה הכל. עכשיו, למה התורה שבכתב כתבה את מה שהיא כתבה, ולמה התורה שבעל פה אמרה אחרת? יש לזה, זה גם נושא ללימוד. אבל צריך להבין, מדוע התורה כתבה כפי שהיא כתבה? וזה יש, זה הרבה מה ללמוד. אחד הדברים הפשוטים, בעולם אלים, תדע לך שאלימות לא נשארת בלי תגובה. עין תחת עין. אחרי זה נדבר. מי אומר את זה? הרמב״ם במורה נבוכים. הנה, אתם רואים? אני מחוסה. כן, בבקשה. נכון, אפשר להבין את התורה פשוטו כמשמעו, אלא צריך להבין מה זה פשוטו ומה זה משמעו של התורה. עכשיו, זה לא חייב להיות תואם לתורה, לתורה שבעל פה. התורה, כשאני רוצה לדעת מה עושים להלכה, בשביל זה יש לי תורה שבעל פה. יש רבנים. כשאני רוצה לדעת מה הכתוב אומר, אני צריך לקרוא בכתוב. בסדר? אלא מה? שיש הבחנה בין מדרגות שונות של הבנה. יש ההבנה הפשטנית, מה שאיש ההמון קורא. מה שאיש ההמון קורא, קוראים לזה אצל חז"ל משמעו. יש מה שהכתוב באמת מתכוון לומר, אצל חז"ל קוראים לזה פשוטו. ויש לפעמים מצבים שפשוטו כמשמעו. כן, רשי, יש כמה מקומות שרשי מציין כעובדה ייחודית. בפסוק הזה, תדע לך שפשוטו כמשמעו. זה דבר גדול. זה אומר שבדרך כלל פשוטו איננו זהה למשמעו. אז יש לנו אם כן שתי מדרגות. יש מדרגה שלישית, לפי רשי, מדרשו. כן, רשי אומר, פשוטו, זהו פשוטו. הוא מדרשו כך וכך. אם כן, יש לנו פה כבר שלוש מדרגות אצל רשי. משמעו, פשוטו, מדרשו. אני לא יודע מה זה מדרשו. רק אני יודע שרשי מסביר שיש שלוש מדרגות. כן, כלומר, יש משמעו, זה מה שההמון מבין. פשוטו זה מה שזה באמת אומר. מדרשו זה מה שנדרש להבין מתוך זה. כן, מדרשו, זה צריך לדרוש. כן, כלומר, יש משהו מעבר. אבל מדרשו זה לא פשוטו. כן? רשי אומר בכמה מקומות, ומדרשות הרבה יש, ואני לא באתי אלא לבאר פשוטו של מקרא. זאת אומרת שרשי אומר, אני אביא לך מדרשים רק במידה ומסבירים את הפשט. ואז יש לנו פה עבודה גדולה. כל פעם שרשי אומר דבר שנראה רחוק מן הפשט, צריך להבין, רשי חשב שזה הפשט. צריך להבין למה רשי אמר את זה. אולי עוד עיקרון אחרון, לפני שניגש לפסוקים.
מה?
והשאלה היא למה הוא עושה את זה. השאלה למה הוא עושה את זה. אז דבר שצריך ללמוד. כלומר, כשרשי מביא מדרש, אם הוא לא אומר שיש הבדל בין הפשוטו לבין המדרשו, זה סימן שהוא חושב שהמדרש הזה במקרה הזה הוא פשוטו. וצריך להבין למה. בסדר? עכשיו, אני רוצה בהקשר הזה להוסיף איזה תת סעיף, שהוא שייך לאופן שבו אני לומד, אבל הוא לא מחייב. הנטייה האישית שלי היא להצדיק את רשי תמיד. לא תמיד אני מצליח, אבל נגיד יש מחלוקות, רשי, בן עזרא, רמב"ן, אברבנאל, מלבים וכו' וכו'. מצד, נגיד, הניסיון הלימודי שלי, מי שצודק, אם אפשר להגיד כך, מי אנחנו כדי להכריע בין גדולי האומה, זה רשי. בסדר? אבל זה, אני מוכן לקבל שיש פרשנויות אחרות, זה כבר נטייה אישית. טוב, כן, בבקשה. גם בגמרא, כן, גם בגמרא. עכשיו, אבל צריך פעם להרחיב בזה. עכשיו, זה לא אומר שתמיד נפסוק כרשי, וזה לא תמיד ש... לא תמיד אני יכול... אני לא יכול לחתום לך שרשי תמיד צדק. אפילו... הרי הוא לא אלוהים, נכון? אבל בכל זאת, זה גדול חכמי ישראל בפרשנות. מה?
מה?
לא, ואיך אתה יודע שרוב עם ישראל קיבל את רשי?
כל הזרמים לומדים את רשי.
על ה... ודאי, כולם לומדים את רשי, אבל מי אמר שקיבלו את רשי? כמסקנה.
המנהג של עם ישראל זה
ההלכה. אני לא הבנתי. המנהג של עם ישראל נוהג להלכה כמו רשי?
לא. מה שעם ישראל נוהג, זו הדרך.
אז אני מסכים שמה שעם ישראל נוהג זו הדרך. אני שואל, אבל למה אתה אומר שעם ישראל נוהג לפי רשי? זה לא נכון.
לא נוהג לפי רשי.
אז למה אמר... מה זה קיבל את רשי? מה פירוש דבר קיבל?
בחומש.
בחומש. רשי על התנך, אתה מתכוון.
כל חומש.
אתה מתכוון על רשי על החומש. כי דיברנו לפני כן על רשי, על ה... על ה... לא. תני לגמור את המשפט שלי, זה מאוד יעזור. אני דיברתי על רשי על התלמוד. על זה דיברנו. בסדר? עכשיו, למה? אני שמתי לב שאתה לא שמת לב. אבל אני רציתי, ויכולתי מיד לפתור את זה, אבל רציתי להראות מה קורה כשלא מקשיבים. בסדר? אז עכשיו, אני אומר, אז יש רשי, נכון, רשי על החומש התקבל בכל עם ישראל. אגב, זה מפתיע. זה בגלל שהמדפיס... הנוצרי הראשון של החומש בעברית, הוא הדפיס רשי ואונקלוסקי, שזה אחד הרבנים שאמר לו לעשות את זה. ואם זה הנוצרי שהיה רב שהיה אומר לו, תדפיס רמב"ן, היה אחרת.
בסדר.
מה? זו סיבה של ההשגחה. טוב. מה? יש חטאים שבדור מסוים הם חמורים יותר או פחות, כלומר יש גם אתגרים מסוימים של כל דור ודור. טוב, ובכן, עד כאן המבוא. יש לי הצעה, והיא שנלמד את הפסוקים. אני מציע שזה יהיה הפסוק הראשון של הפרק הראשון. מקובל עליכם? יאללה, כן, מה?
לימוד תנ"ך בצורה, משמעות המקורית, לא צריך ללמוד את זה לפי החלוקה המקורית של הפרקים?
יכול להיות.
זה מה שנעשה
בשיעור? לא יודע. הלאה. בואו נקרא את הפסוק הראשון, וננסה להבין משהו. בסדר? טוב. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אז כאמור, יש פה כמה מילים, שבע מילים. שבע מילים, כן. קשה מאוד להבין מה שכתוב כאן. בואו נראה. המילה בראשית, כפי שאמרנו, חסרת מובן. כי אם נתרגם באופן מדויק את המילה בראשית, צריך לתרגם את זה בהתחלת. בהתחלת, כן? In the beginning of, au commencement de. כן? כלומר, בראשית, בהתחלת. אבל בהתחלת מה? כן, הרי זאת מילה נסמכת. רש"י מקשה את השאלה הזאת. אז אם כן, בראשית, אני לא הבנתי. בואו נראה את המילה השנייה. ברא. מה זה ברא? זה דבר שאני לא ראיתי בחיים שלי. אין לי שום חוויה קיומית שאומרת לי מה זה ברא. נראה את המילה השלישית, אולי זה ילך. אלוהים. עד שתבין מה זה, על מה אתה מדבר. מי יכול לדעת? לא יראני אדם וחי, לא כלום. טוב, נתמזל, אולי מזלנו במילה הרביעית. את. מה פירוש המילה את? חסרת משמעות המילה הזאת, לא? היא מציינת מושא ישיר. אני לא יודע מה זה אומר. טוב, בואו נראה למילה. אולי, ככה, בסוף, נגיע למילה השישית, משהו ככה, יזוז. השמיים. איפה זה? מה זה השמיים? אני שואל מה זה השמיים? יש לך הסבר מה זה השמיים? עננים? זה לא כתוב שהוא ברא את העננים. אם אתה מדבר על הכחול הזה שרואים, זה פיקציה הרי, מה? מה שמעלינו, מעלינו אין כלום שם, יש החלל הבין גלקטי. אולי זה זה, לא יודע, זה שאלה אם לזה הוא מתכוון, צריך לברוא חלל? אלא מה תגיד, הגלקסיות? מה? לא, אני רוצה להאמין את הפירוש של המילה, זה הכל. כן, גם אני לא. לא מבין. כן, ואת? גם מילה חסרת משמעות. הארץ. אולי, אנחנו מבינים על מה מדובר. אולי, אני לא בטוח. אבל מתוך שבעה מילים, שבע מילים, יש מילה אחת אולי מובנת, ושישה לא מובנות. מה? כי אם תשאל בן אדם איפה זה הארץ, הוא יגיד לך, כן, זה האדמה, אני דורך עליה, כדור הארץ. לפי זה, השמיים זה למעלה, אבל למעלה אין כלום. אין לי משהו ממשי שם, הרי הכחול הזה אין לו, אפשר לגעת בו, אין כלום. זה רק איזה אשליה אופטית שיש שם הכחול. זה בגלל קרני השמש שעוברים את האוויר. הנשברים שם, אז בגלל זה נראה כחול, אין כלום שם. כן? טוב, אז אם כן, אולי הארץ זה כדור הארץ, דבר שלא לגמרי ברור לי. מספרים שבתלמוד תורה היה פעם ילד שקרא, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, ואז הוא שאל את המורה, ומתי הוא ברא חוץ לארץ? עכשיו, זה לא שאלה טיפשית, כי עברית, בהידהוד של המילה הזאת, בשפה העברית, גם, לא רק בשפה המודרנית, אלא שפה של כל הדורות, כשמישהו היה אומר הארץ, הוא התכוון לארץ ישראל. ואם הכתוב אומר הארץ, ברור שיש פה כוונה אסוציאטיבית על כל פנים, שהתעוררת בנפש של הקורא, הקשר לארץ ישראל. עכשיו, אם תשימו לב, רש"י, בהקדמתו לתורה, הוא שואל שאלה מעניינת. מה טעם פתח בבראשית? מה הוא עונה? בשביל ארץ ישראל, נכון? שאם יאמרו אומות העולם מה שיאמרו, אנחנו נגיד, הקדוש ברוך הוא ברא את הארץ, הוא נתנה לנו. סימן שאיך רש"י הבין את הארץ? ארץ ישראל. נכון? מה? לא מוכרח. עכשיו אני שואל, אז באמת מה נענה לשאלה של הילד? מתי ברא חוץ לארץ? השמיים, יפה. כלומר, חוץ לארץ, זה המקום של השמיים. מובן מה שאני אומר? אתם רוצים הוכחה? בואו נעשה מעשה בלתי רגיל, נראה פסוקים יותר מאוחרים. נא להסתכל בבקשה בפרק כף דלת. בבקשה. חוץ לארץ זה השמיים, כי אתה מניח שהשמיים זה יותר גבוה מהארץ. אני לא יודע, אני לא בטוח שהשמיים זה יותר גבוה מהארץ, לפחות לא לפי הגאון מבילנה בפירושו לשיר השירים, שהוא אומר שנשמות ישראל יונקות מן הארץ, ואילו הגויים, הנשמות שלהם יונקות מן השמיים. ודאי נשמות ישראל יותר גבוהות. כן? אבל בואו נסתכל לרגע אחד בפרק כף דלת. בפסוק ג' ואשביעך באדוני אלוהי השמיים ואלוהי הארץ. כלומר, כאן אברהם אבינו מקפיד לקרוא לקדוש ברוך הוא בכינוי הכפול, אלוהי השמיים ואלוהי הארץ. אשר לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני אשר אנוכי יושב בקרבו. פסוק זין. מה אומר אברהם? אדוני אלוהי השמיים אשר לקחני מבית אבי ומארץ מולדתי. מה זה אלוהי השמיים? ומה חסר פה? אלוהי הארץ. מה קרה? אברהם חזר בו מזה שהשם הוא אלוהי הארץ? אלא, אברהם מתאר את הקדוש ברוך הוא בהתחלה בפסוק ג' כשהוא בארץ ישראל. בבנות הכנעני אשר אנוכי יושב בקרבו. אז הקדוש ברוך הוא בארץ ישראל הוא אלוהי השמיים ואלוהי הארץ. אבל כשהוא לקח אני מבית אבי, הוא היה רק אלוהי השמיים. כי אין שם ארץ. נכון? זאת אומרת שחוץ לארץ זה בכלל השמיים. אתם מבינים איך אפשר לקרוא? על מה? אתם רואים שחוץ לארץ, אין שם, זה רק השמיים, לא הארץ. חזרתי, שים מה שביקשת. טוב, עכשיו, אם ככה... פשוט, כשאברהם... זה עכשיו, זה שאלת נכון. אברהם אבינו, כשהוא מדבר על עצמו, כיושב בארץ ישראל, אומר, השם אלוהי השמיים ואלוהי הארץ. כשהוא מדבר על מה שקרה לו, כשהשם לקח אותו מחוץ לארץ, הוא קורא לקדוש ברוך הוא אלוהי השמיים, ולא אלוהי הארץ. זה מה שכתוב. עכשיו, למה? כי כנראה בחוץ לארץ הוא לא אלוהי הארץ, הוא רק אלוהי השמיים. עכשיו, זה מסביר מדוע אצל הגויים, כשהם רוצים להיות דבקים באלוהים, הם נהיים שמיימיים. יש רוחניות עצומה אצל הגויים. אבל הרוחניות זה על חשבון הארציות. אין ארציות. זה לא אלוהים. ואילו האתגר של תורת ישראל, זה הקדושה בארץ. ברור? זאת אומרת, זה תפיסה אחרת לגמרי. עכשיו, לא אמרתי לכם שמה שאמרתי עכשיו זה פשוטו של מקרא. אבל זה ברור שפשוטו של, שהכתוב מהדהד בנפש העברית באופן הזה. לכן השאלה של הילד בתלמוד תורה, מתי ברח חוץ לארץ, היא שאלה נכונה. כן. כן. מה ההבדל? מחוץ לכדור הארץ זה סיפור אחר. ודאי זה יקרה שמיים גם כן. מה? הפסוק הראשון מדבר, בכלל אני לא יודע אם מדבר על בריאה פיזית, אבל בהנחה נגיד שנקרא לזה בריאה פיזית, אז הכוונה יהיה בראשית ברא אלוהים את הכל, וגם את ארץ ישראל. זה מה שזה אומר. כן? כלומר, הפרופורציה פה משתנה. כלומר, לפחות נגיד, המבט שלנו הוא שיש כביכול שני עולמות. השמיים זה הכל. יש הארץ, נקודה קטנה. בסדר? אז מה? בוודאי, בגלל שאם אתה תאמר שחוץ לארץ יש שם כן ארץ, אז מי הוא אלוהיה? יחס וחלילה אל אחר? הקדוש ברוך הוא אלוהי הכל, כולל של הארץ, של חוץ לארץ. ובכל זאת שם הוא נקרא כאילו השמיים, סימן שזה בכלל השמיים. עכשיו, טוב, אפשר גם להרחיב בזה, אבל אולי לפני שילמד את בראשית בראים שם את הארץ, כי זה פסוק מאוד מאוד קשה להבנה. אבל שימו לב לפסוק ב'. מה המילה הראשונה של פסוק ב'? והארץ. אז כלומר, מכאן ואילך ידברו על הארץ. על מה לא ידברו? על השמיים. כלומר, יש פה הבחנה מאוד מאוד ברורה. אמורה, בראשית בראינו את השמיים ואת הארץ. אבל עכשיו אני אדבר איתך רגע על הארץ. מתי נדבר סוף סוף על השמיים? אם בכלל. לא. לא. בכלל לא. מה? איזה פסוק ח'? איפה כתוב פסוק ח' השמיים? דווקא פסוק ח' לא מדבר על השמיים, מדבר על הרקיע. ויקרא אלוהים לרקיע, נתן לו את השם של השמיים. ויקרא אלוהים לרקיע שם, זה סימן שזה הרקיע, זה לא השמיים. מה? הוא ברא את הרקיע, עשה את הרקיע. עכשיו, הוא נתן שם לרקיע, קרא לו שמיים, על שם השמיים, כמו שנותנים שם לילד חדש על שם הסבא שלו. כן? אז מה זה השמיים? גם לא כתוב שהוא קרא לרקיע השמיים, כתוב שמיים. אז מתי סוף סוף ידברו על השמיים? לא, לא בפרק ב'. אני אגיד לכם מתי ידברו על השמיים. לא, אני אגיד לכם מתי ידברו על השמיים. בספר ב', כלומר בספר שמות, כשהתורה ניתנת מן השמיים, כה תאמר בני ישראל, אתם ראיתם כי מן השמיים של פרק א' של בראשית דיברתי עמכם. כלומר זה לוקח הרבה זמן עד שהשמיים יחזרו להיות בנושא לדיון בכלל. אבל השמיים כבר לא מדברים. כן, בבקשה. לא, אבל השמיים קדמו. כלומר, השמיים, צריך להבין מה זה, הרי צריך להבין מה ההבדל, מה היחס בין שמיים לארץ. נאמר ככה, אני אגיד את זה בשפה מאוד מאוד כללית, ובלי להביא יותר מדי הוכחות. השמיים זה מקום הערכים. הארץ זה מימוש הערכים האלה. בסדר? אז ודאי שהערכים קודמים למימושם. כן, אבל זה רק אמרתי בערך אגב, כן. מה? כן, אבל אני לא יודע לכם מה קרה להם, להשמיים והארץ האלה. הסתיים, אבל לא הוסבר לי כלום על זה. כן, עכשיו, תולדות השמיים והארץ. אבל לא מדברים לך על השמיים והארץ. אנחנו נגיע לפסוק הזה, אל תדאג. לא שכחתי שהוא קיים, ברוך השם. עכשיו, בואו נחזור עוד פעם. בראשית, ויש כאן, אני רוצה להגיע לנקודה חשובה, ואני יודע שאפשר לדבר על זה שעות, אתם יודעים, יש למשל, יש ספר נקרא תיקוני הזוהר, שבו יש 70 פרקים לתת 70 פירושים למילה בראשית. וכנראה שעוד לא גמרו. כן? אז אפשר, תראו, אפשר להתשאר תקועים כל השנה רק על המילה הראשונה, אבל אני מציע שבכל זאת נתקדם. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. מה אומר רש"י? תסתכלו ברש"י. אין המקרא הזה אומר אלא דרשוני, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, בשביל התורה שנקראת ראשית דרכו, ובשביל ישראל שנקראו ראשית תבואתו. כלומר, איך רש"י הבין את הבית של בראשית? במובן של בעבור, בשביל. מאיפה רש"י לקח את זה? מפורש. העבודך 7 שנים ברחל, ביתך הקטנה. מה זה ברחל? בעבור רחל. נכון? איך אומר הנביא? ויעבוד ישראל באישה ובאישה שמר. מה זה באישה? בשביל אישה. אם כן, בראשית, מה עבור ראשית? ברא אלוהים ושמיים ואת הארץ. עכשיו, אני רוצה שתסתכלו בבקשה בסוף הדיבור הזה של רש"י. זה משהו כמו 17 שורות יותר מאוחר. תסתכלו ברש"י. ומה אומר רש"י בסוף בסוף? על כורחך לא לימד המקרא בסדר המוקדמים והמאוחרים כלום. כלומר, מה המטרה של הפסוק? מה הפסוק הזה בא ללמד אותי? היה אפשר לומר שהפסוק הזה בא ללמד אותי מה נברא בהתחלה ומה נברא בהמשך ומה נברא בסוף. ואז יוצא שהייתה פה מטרה להודיע לי שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. זה איך שגוי קורא בתורה. כן? גוי קורא בתורה, בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ. מה? וואו, עכשיו אני יודע משהו. אני יודע שאלוהים ברא את העולם. אצל היהודי אין שום צורך בזה. העברי הקדמון שאליו הופנו הדברים האלה יודע שאלוהים ברא את העולם. השאלה היא רק, אבל באיזו, מה המטרה? מה המטרה של בריאת העולם? זה אני לא יודע. אם הקדוש ברוך הוא לא יגלה לי, אני לא יודע. לכן בראשית ברא אלוהים, בשביל ראשית. ועשה לברר מהי הראשית? ברא אלוהים את השמים ואת הארץ. ולכן אומר רש"י דבר מאוד חשוב. המטרה של ספר התורה איננו לתאר לך את המהלך של העובדות. אתה רוצה לדעת מה קרה מבחינת העובדות? לך למעבדה. במעבדה יש כל מיני תיאוריות יפות, טובות יותר, טובות פחות, מפץ גדול, אבולוציה, גיאולוגיה, מה שאתה רוצה, יסבירו לך שמה, מה קרה. אבל התורה לא נכתבה בשביל זה. התורה נכתבה כדי להסביר לך את המשמעות. לכן אל תבקש בפסוקים האלה לדעת מה קרה. זה לא מה שתדע מכאן. רש"י אומר את זה במפורש, והוא פוסל מתוך כך כל ניסיון לראות ניגוד בין תורה לבין מדע, או התאמה בין תורה לבין מדע. זה לא הנושא בכלל. עד כאן להיום, שלום.